כולם ברוכים הבאים, ברוכות הבאות. אנחנו היום נעסוק בסוגיה פשוטה, שמרוב שהיא פשוטה, כמו שאומר הרמח"ל בהקדמתו לספר מסיעת ישרים, הדברים הפשוטים והידועים נשכחים. לא רק נשכחים מן השכל, אלא גם נשכחים מן הלב. ואני התעוררתי לפסקה המרכזית שנלמד כאן היום במקור 3, דרך יהודי יקר שלמד כאן במכון לפני יותר מ-10 שנים. היום הוא נמצא בכולל במקום אחר בארץ, עם ברוך השם משפחה גדולה. הוא אומר לי, תדע לך, צריך לדבר על הדבר הזה, כי לא מספיק מדברים על הדבר הזה. טוב, אז לפעמים מותר להזכיר דברים פשוטים, כי הם מאוד חשובים. בסדר? אז היום אנחנו ננסה להזכיר את הדבר הפשוט, שקראנו לו פה בכותרת של הדף שלנו, וידוי כפול. כלפי מה הדברים אמורים? אומר הרמב״ם, פוסק הרמב״ם בלכות תשובה פרק א' הלכה א', כמובן הרמב״ם הכל על פי גמרא, והכל על פי גמרא בצורה מדויקת, כל מצוות שבתורה, בין עשה בין לא תעשה, אם עבר אדם על אחת מהן, בין בזדון בין בשגגה, כשיעשה תשובה וישוב מחטאו, חייב להתוודות לפני האל ברוך הוא, שנאמר איש או אישה כי יעשו וכו', והתוודו את חטאתם אשר עשו, זה וידוי דברים. אמנם פרק א' יש אומרים שמדובר על תשובה בכלל, לאו דווקא לקראת יום הכיפורים או ביום הכיפורים, ובפרק ב' הרמב״ם יותר נכנס ליום הכיפורים, זה נכון, אבל הרמב״ם פוסק, גם בכותרת הכללית שלו להלכות תשובה, שהמצווה המרכזית ביום הכיפורים היא מצוות הוידוי. ודיברנו על זה בהזדמנות אחרת, בשיעור אחר, מה המשמעות של זה, אבל הוידוי הזה הוא גם לפי הגמרא וגם לפי הרמב״ם כאן וכולי. הוידוי הזה נקרא וידוי דברים, ובמקום אחר קוראים לו, תכף נראה, וידוי עוונות. על מה אדם מתוודה? אומר הרמב״ם, וידוי זה מצוות עשה. כיצד מתוודים? אומר, אנא השם חטאתי, אביתי, פשעתי, חטא, שוגג, עוון, מזיד לתאבון, פשע, מזיד להכיס, מרד, חס ושלום. אנא השם חטאתי, אביתי, פשעתי לפניך, ועשיתי כך וכך, והרי ניחמתי ובושתי במעשי, ולעולם אני חוזר לדבר זה. וזהו עיקרו של וידוי, וכל המרבה להתוודות ומעריך בעניין, הרי זה משובח. לפי הדברים הידועים, במבט ראשוני, אם נשאל אדם מישראל, תגיד, איזה וידוי אתה מכיר? אז הוא יגיד, אני מכיר את הוידוי של יום הכיפורים. הוא יגיד, אני מכיר את הוידוי שנקרא וידוי עוונות, שאנחנו גם נוהגים לומר אותו כל יום, אולי כמה פעמים ביום בתפילה. אבל הוידוי המרכזי הוא ביום הכיפורים, ולכן באמת, עיקר התפילה, הייתי אומר, עיקר מצד מסוים לפחות, אפילו ברמה הכמותית יש איזה סוג של עיקר כזה, בתפילות יום הכיפורים, העיקר הוא באמת הוידוי. ואנחנו מתוודים ומתוודים 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 ומתוודים, כל הזמן. אבל, לפעמים אנחנו שוכחים שיש עוד וידוי אחד בתורה. והוידוי הזה נקרא וידוי מעשרות. מה זה וידוי מעשרות? אומר הרמב״ם, כמובן על פי המשנה במעשר שני וכו'. מקור 2, בהלכות מעשר שני, מצוות עשה להתוודות לפני השם, אחר שמוציאין כל המתנות שבזרע הארץ, וזהו הנקרא וידוי מעשר. זאת אומרת, יש כידוע חיוב הלכתי מדאורייתא, להפריש תרומות כאלה ואחרות מזרע הארץ, תרומה גדולה, מעשר ראשון, מעשר שני, מעשר עני וכו', כל התרומות הידועות. וכשאדם בשנה הרביעית ובשנה השביעית, גם זה נלמד מפסוקים בגמרא, כשבשנה הרביעית לשמיטה ובשנה השביעית לשמיטה, בפסח, ביום טוב אחרון של פסח, בזמן מנחה, הוא צריך להתוודות וידוי מעשרות, כפי שכתוב בתורה ממש, וקראנו זה לא מזמן. ומה כולל וידוי המעשרות הזה? הוא בעצם וידוי חיובי. כלומר, זה לא וידוי על מה שאנחנו לא בסדר, זה וידוי על מה שאנחנו כן בסדר. זאת אומרת, אומר הרמב״ם על פי גמרא, שוב אני קורא, מצוות עשה להתוודות לפני השם אחר שמוציאין כל המתנות שבזרע הארץ, וזהו נקרא וידוי מעשר. מתי מתוודין? במנחה ביום טוב האחרון של פסח, בהמשך נראה מדוע, של רביעית ושל שביעית. זאת אומרת, וידוי עוונות הוא פעם בשנה ביום הכיפורים, או אולי כמה פעמים ביום בתפילה, וידוי מעשרות הוא פעמיים בשבע שנים. פעם אחת בשנה הרביעית ופעם שנייה בשנה השביעית. טוב, גם המינונים, ההבדל בין המינונים הוא חשוב, תכף נראה. ומניין שאינו יכול להתוודות, קפצנו קצת ברמב"ם, ומניין שאינו יכול להתוודות עד שיוציא כל המתנות, שנאמר ביארתי הקודש מן הבית, הקודש זה מעשר שני ונטע רוויה, קרוי קודש, מן הבית זו חלה, שהיא המתנה של כהנים, של כהנים בבית, נתתיו ללוי זה מעשר ראשון, וכו' וכו'. בקיצור, כל המעשרות. וכן, מה אנחנו רואים? שיש בעצם שני סוגי וידויים בתורה. יש וידוי, שהוא הוידוי של יום הכיפורים, נקרא לו וידוי שלילי, שבו האדם מתוודה על כישלונותיו, חובותיו, חסרונותיו וכו'. והוידוי הזה הוא פעם בשנה ביום הכיפורים וכל יום, כמו שהזכרנו כמה פעמים ביום. וחוץ מזה, יש וידוי שלפעמים שוכחים אותו, תודה רבה. אני אקרא וידוי מעשרות, שהוא דווקא וידוי חיובי, שבשנה הרביעית והשביעית לשמיטה אנחנו עוצרים ואומרים, ריבונו של עולם, עשית, עשינו ככל אשר ציוויתנו, השקיפה ממעון קודשך. דרך אגב, על פי זה אפשר גם להתחיל להבין, מדוע חז"ל אמרו כל השקפה שבמקרא לרעה חוץ מהשקפה הזאת. כי בהשקפה הזאת, בהשקיפה הזה של וידוי מעשרות, אנחנו חיוביים. אנחנו בסדר, ריבונו של עולם. עכשיו, כלפי מה הדברים אמורים? ואתמול הייתי בשיעור במקום אחר ודיברנו על זה, הראה לי יהודי, תלמיד חכם. קטע בספר מאורות הראייה, ירח היתנים, לא הבאתי את זה כאן, שהיה גדול אחד, כך כתוב שם, הרב הביא את זה, היה גדול אחד בתקופת הרמב״ם, שלא היה מוכן להתוודות ביום הכיפורים ולהגיד פשעתי. אמר אותו גדול, אני לא פשעתי. לפשוע, להיות פושע, זה לא בשוגג. זה אפילו לא במזיד לתאבון. זה מזיד להכעיס. אז הרמב״ם הסביר לו למה כן צריך להגיד פשעתי. אבל הרבה פעמים, אנחנו נכנסים ליום הכיפורים, ואני הולך עם המשפט הזה עד הקצה עכשיו, אנחנו נכנסים ליום הכיפורים, וכשאנחנו אומרים את הוידוי, אנחנו מרגישים איזושהי, הייתי אומר, אי הסכמה פנימית. זאת אומרת, פעמים רבות, כשאנחנו מתוודים, ואנחנו מתוודים בין על חטאים, בין על עוונות, בין על פשעים, אנחנו מרגישים בסוף, איך פעם אמר לי מישהו, סליחה על הביטוי, אני מרגיש כמו אמיץ שנמצא בתחתית של השקית של הזבל שם למטה. וזה עוד מחמאה. כי הרבה פעמים אחרי הוידוי הזה, הוידויים האלה של יום הכיפורים, אנחנו מרגישים שאנחנו כלום. אנחנו לא אפס, זה מחמאה. אנחנו כלום. ויש הרבה פעמים איזושהי תחושה פנימית מאוד אמיתית, אני חושב, ומאוד ישרה, של קושי לקבל את זה שאנחנו אפס אפסים בריבוע. ואז יש שתי אפשרויות. או שאדם מתוודה, אבל הוא לא בדיוק מסכים עם זה ברמה של השייכות וההסכמה הפנימית, ואז הוא חי באיזה מין סוג של פיצול אישיות, הייתי אומר, אולי באחת העבודות המרכזיות של יום הכיפורים. כי הוא בעצם אומר כמה הוא גרוע, כמה הוא גרוע, כמה הוא גרוע, והוא בעצם חושב, רגע, יש הרי גם כמה דברים טובים שאני לפעמים עושה וחושב ורוצה, אני לא כזה גרוע עד כדי כך. אני לא 100% גרוע, זה לא יכול להיות. זאת אפשרות אחת, או אפשרות שנייה, כמו אותו גדול שאומר, אני לא מוכן להתוודות. וחס ושלום, אולי אנשים באמת לא מתוודים מכל הלב. אז איך אנחנו פותרים את החשבון הזה? אז בזה אנחנו רוצים להתעסק, זאת המילה כפול פה. מה זה הוידוי הכפול? עכשיו היום בעצם אנחנו רוצים ללמוד את פסקה מספר 3, ודרכה אולי קצת יותר נרחיב. אומר הרב, הפסקה הזאת בעין היה היא בסוף עין היה ברכות ב' על מעשר שני, יש שם כמה פסקאות, על המשניות במעשר שני ועוד. אז שם, על וידוי המעשרות, שם הרב כותב את הדברים, וזה הטלפון שאני קיבלתי מאותו יהודי יקר מצפת, שאמר לי, צריכים לדבר על העין היה הזה, היא לא יכול להיות שלא ידברו על זה. אז אני מקיים את בקשתו, כי אני חושב שהיא בקשתו חשובה. אומר הרב, כשם שצריך שיהיה מוטבע באדם, גודל עוצם חובתו בעבודת השם, בעשות הטוב וקדושת המעשים והדרכים והישרת הדעות והמידות בציור בהיר מאוד. עד שיבורר לו שאם גם יהיה משתדל בכל כוחו לרדוף אחר הטוב והצדק. בכל זאת רחוק הדבר הוא שיצא באמת ידי חובתו הגמורה. ולכן ענה הרמב״ם לאותו גדול שלא היה מוכן להתוודות לפחות על הפשעים. אמר לו, אנחנו מקצרים במעשינו, מקצרים במחשבותינו, מקצרים במידותינו וכו'. אז נכון, כשם, כמו ש, אנחנו בתחילת משפט, כמו ש, כך תכף נתן את ההמשך. אבל קודם כל הרשע. קודם כל, אדם צריך שיהיה תבוע בתוכו. תבועה בתוכו, הייתי אומר, האחריות והחובה, עד לאן, הייתי אומר, דבר השם מגיע כלפיו. כלפיו, כלפי עצמו, משפחתו, עמו, גאולתו, היסטוריה וכו'. וכשאדם יודע, או לפחות מתחיל לברר לעצמו, עד כמה חובה מוטלת עליו, עד כמה אחריות יש עליו, אז ברור שהוא יודע שעם כל הדברים החיוביים שהוא עושה, יש עוד אלף הרבה דברים פחות חיוביים שהוא עושה, ובית גם בתוך הדברים החיוביים יש עוד הרבה מה להשלים, יש עוד הרבה חסרונות. לכן כשם שצריך שיהיה מודבע באדם גודל עוצם חובתו בעבודת השם, בעשות ובקדושת המעשים והדרכים, והישרת הדעות והמידות בציור בהיר מאוד, עד שיבורר לו שאם גם יהיה משתדל בכל כוחו לרדוף אחר הטוב והצדק. סוגריים, ככה המילים בכל כוחו מזכירים לי, יש כאן באחד מבתי הכנסת הספרדים כאן על ידינו, יש שם איזה שלט קטן על הקיר, מי ששם לב פעם, שאיזה תנצבה כזה, איזה מין לוח זיכרון לאחד הגבאים שכנראה שהיה הרבה שנים הגבאי של בית הכנסת, והביטוי שמצאו שם להגדיר את עבודתו המסורה לבית הכנסת, זה השתדל בכל כוחו לשם שמיים. מה אפשר להגיד יותר מזה? שאדם בכל כוחו משתדל לשם שמיים. אני זוכר שמאוד התפעלתי מההגדרה הזאת. מה זה אדם שמשתדל בכל כוחו לשם שמיים? כמה שמצליח, מצליח. אבל לפחות אתה יודע שמבחינת ההשתדלות שלו, לפחות מה שנראה, מה שהוא משתדל, בכל כוחו לשם שמיים. גם בכל כוחו וגם באינטרסי, לשם שמיים. זאת מדרגה בכל כוחו לשם שמיים. אז הזכיר לי כאן הביטוי הזה. שאם גם יהיה משתדל בכל כוחו, לרדוף אחר הטוב והצדק, עם כל זה, בכל זאת רחוק הדבר הוא, שיצא באמת ידי חובתו הגמורה, כמו שרמב"ם מנה לאותו גדול. ועל כן כך היא מידתן של צדיקים, שהם משקיפים על עצמם כמקצרים בצדקה ומעשים טובים. כלומר, צדיק אמיתי, הוא, כרגע נאמר מצד אחד, הוא רואה כמה הוא באמת לא בסדר. כמה יש עוד לתקן, כמה קלקולים, במידות, במעשים, במחשבות, ברצונות, בדמיונות, וכו' וכו'. מקצר בעבודה. דרך אגב, זה מזכיר קצת ביטוי בגמרא במסכת נידה, שהגמרא אומרת, לעולם יאה בעיניך, כלומר, לעולם אתה תצטרך להסתכל על עצמך כרשע. טוב, זה מזכיר קצת את דברי הבעל שם טוב שאמר, שהקדוש ברוך הוא ברא לאדם שתי עיניים, עין אחת, לראות את המומים של עצמו, עין שנייה, לראות מעלתן של ישראל, ולא להפך. כן? אז לעולם יהיה אדם בעיניך כרשע, כלומר, לעולם אדם צריך לראות את עצמו כרשע. טוב, אבל כל אדם יש לו חזקת כשרות, וכל אדם הוא בחזקת ומח כולם צדיקים. בסדר, תכף נראה. לכן הצד הזה של להסתכל על עצמנו כרשעים, חס ושלום, וגם המילה רשעים, היא מילה קשה. זה מילה של מזיד, זה לא מילה של שגגה וכו'. לכן כך היא מתלדן של צדיקים, שמשקיפים על עצמם כמקצרים בצדקה ומעשים טובים, על כן הם רחוקים מגאווה ומסובלים בענוות צדק. אם כן, וידוי עוונות של יום הכיפורים, עניינו לחדד את קוצר העבודה של האדם. לחדד את הפער בין, הייתי אומר, גודל האחריות המונחת על כתפינו, לבין מה שאנחנו מצליחים להוציא מהכוח אל הפועל, בפועל. זה צד אחד. עוד לא סיימנו, בואו נתקדם טיפה, ברשותכם. אומר הרב, רגע, עם כל זה, אף על פי שאנחנו צריכים לראות את עצמנו כרשעים, חטאנו, אבינו ואפילו פשענו, ואנחנו ביום הכיפורים נאמר את זה, הלוך וחזור בלי הפסקה, נכון, ונקווה שנתכוון גם למה שאנחנו אומרים. עם כל זה, אין טוב לאדם שמידה זאת תפעול עליו יותר מדי. לא יכול להיות שמרוב שאדם יודע שיש לו דרגות על הכתפיים ולכן הקב"ה הוא ברא אותו והקב"ה הוא סומך עליו, שיקח את, את המסע שנקרא היסטוריה ויוביל אותו קדימה. זה נכון. אבל עם כל זה, לא יכול להיות שהאדם ישכח שיש בו גם דברים טובים, עד כדי כך שאם הוא כל הזמן יראה את עצמו באופן שלילי, אז האדם הזה יהיה מתוסכל, יהיה מיואש, יהיה, כמו שאמרנו מקודם, חסר הסכמה פנימית ביחס לזה. זה ישתק אותו, בקיצור. א', יכול להיות שמבחינת האמת הוא לא יסכים עם זה, וב', מבחינת התוצאה המעשית של זה, זה יגרום לו לשיתוק. האדם מתאמץ, אז אומרים לו את האפס בריבוע. אז בשביל מה להתאמץ? מה זה אומרים לו? הוא אומר על עצמו. זה נורא. לכן אומר הרב, אם כל זה אין טוב לאדם שמידה זאת תפעול עליו יותר מדי. תפעול! לרקח את האדם קרוב אצל עצמו, לרקח את האגו, את הגאווה הטבעית שטבועה בטבעו של אדם, זה חשוב מאוד. בהקשר הזה צריך להתוודות כל הזמן על כל החסרונות שלנו. אבל מצד שני, אין טוב לאדם שמידה זאת תפעול עליו יותר מדי, עד כדי כך, עד שתביא את האדם למצב מנטלי כזה או רוחני כזה, עד שתדריכה ומנוחה, האדם הזה יהיה אדם חסר מנוחה, לחוץ, מתוח, עצבני וכו', ותגזול ממנו ססונו ושמחתו ושלוות נפשו. האדם הזה לא יוכל להיות באיזושהי שלווה, באיזושהי מנוחה. אז נכון, צדיקים אין להם מנוחה. ביקש יעקב לשבת בשלווה, קפץ עליו חוגדו של יוסף. נכון, אבל לפחות איזה מינימום של יציבות נפשית אפילו, הייתי אומר, אפילו עוד לא רוחנית. יציבות בחיים. זה דבר בסיסי מאוד, זה דבר אלמנטרי. כל אחד מאיתנו יודע את זה. אז אין טוב לאדם שהעמידה הזאת של קיצור המעשים, כלומר אי עמידתו בכל מה שצריך לעשות, עד שתדריכהו מנוחה ותגזול ממנו ששונו ושמחתו ושלוות נפשו, בהשגתו בשכל, בתורה ובכל מידה טובה ומעגל טוב. עד כדי כך שכל הגישה שלו ביחס אל עצמו, היא תהיה גישה שוללת, גישה שלילית, אני לא שווה כלום. בין אם זה בשכל, בחוכמה, בין אם זה בתורה, בין אם זה במידות, או בכל מעגלי החיים המעשיים. על כן נתנה לנו התורה דרך להערה שצריך האדם שישמח גם כן לפעמים, אמנם רק פעמיים בשבע שנים. טוב, תכף נגיד עוד משהו על זה ששמעתי אתמול, זה סיפור מופלא. על כן נתנה לנו התורה דרך להערה שצריך האדם שישמח גם כן לפעמים, גם בביטוי שפתיים על מעשה טוב אשר עשה. לא מספיק רק שאני חושב שאני עשיתי מעשה טוב. אני צריך גם להגיד את זה בפה. להגיד את זה בפה זה כבר יותר מציאותי, זה כבר יותר ממשי, זה כבר יותר פועל עליי. הדיבור הוא יותר מציאות. וכפי המידה הראויה, לא גאווה, לא חוסר לקיחת אחריות, לא מי יודע מי אני מהמפלגה של המוצלחים, לא. וכפי המידה הראויה, הראויה, כל אחד יחשוב את החשבון שלו, יעשה את החשבון שלו, כמה באמת זה ראוי מבחינתו. וכפי המידה הראויה לחזק לבבו בעבודה, ולשמוח נפשו, לשמח נפשו בפעולי יושר כתורה וכמצווה, ראוי שימצא בנפשו קורת רוח וימלא שמחה ושלווה, ולא יתמיד בעיניו כרשע וכמקצר, גם במקום שיצא באמת ידי חובתו לפי מדרגתו. חשוב ביותר. על כן, כשם שיש תועלת גדולה לתיקון הנפש בוידוי העוונות של יום הכיפורים, כן, יש גם כן תועלת לפרקים קבועים, פעמיים בשבע שנים שאומנם רחוקים הם ואינם תדירים כל כך כבידוי של החטאים, כדי שלא יזוח חלב לבבו ויהיה נוטה להצלה לגביו ולשרות לב, לכן רק פעמיים בשבע שנים כמשל. אבל לפרקים תימצא תועלת לעבדי השם ישרי דרך. כמובן, כאן מדובר על אדם רציני, אדם אחראי, אדם שלא חי מפרגונים ומת מביקורת, אדם שהוא יודע באמת שגם אם יש דברים טובים שהוא עושה, יש עדיין דברים שבהם הוא מקצר. מדובר על אדם שהוא לפחות נוטה, או יש לו קצת שייכות למדרגה הזאת שכאן הרב מזכיר אותה, עבדי השם ישרי דרך, לפחות אדם אמיתי, ישר, שזה שהוא במרכאות מפרגן לעצמו, זה לא אומר שהוא לא זוכר מה הוא צריך לתקן. לכן, אבל לפרקים תימצא תועלת לעבדי השם ישרי דרך, גם בוידוי המצוות, למען ישמח בהם בלבבו, ויחזק אורחות חייו בדרך השם. טוב, עכשיו אולי כאן כדאי להראות הערה. אולי אפשר להוסיף על דברי הרב, מכוח דברי הרב, שזה גם תלוי באישיות של האדם. יש אדם שיש לו אישיות של ביטחון עצמי מופרז, והוא תמיד בטוח שהוא הכי מוצלח בערך בהיסטוריה. אדם כזה יכול להיות שאצלו המוטו צריך להיות יותר וידוי עוונות. קצת להוריד לו את האגו, להוריד לו את הגאווה, ויכול להיות גם להפך. יש אדם חס ושלום, עם ביטחון עצמי מתחת לרצפה. והוא לא שמח בשום דבר, והוא כל הזמן לחוץ ומתוח ועצבני. אולי אדם כזה דווקא צריך לחזק אצלו את וידוי מעשרות. ביארתי הקודש מן הבית. כן, השקיף הממון קודשך. ריבון השלם, אני עושה מה שאתה מצפה. ויכול מאוד להיות שגם אצל כל אחד מאיתנו יש מצבים בחיים שזה ככה, יש מצבים בחיים שזה ככה. כלומר, יש מצבים בחיים שבהם אולי אנחנו במצב של הצלחה ושמחה וסיפוק, ואנחנו מתפתחים ומתקדמים וכל העולם מפרגן ומוחא כפיים. אולי פה צריך קצת וידוי עוונות, קצת להרגיע, למתן. יש עוד הרבה חובה שאנחנו עוד לא מצינו אותה. ומצד שני יש תקופות בחיים לפעמים שאתה מצא במשבר, באיזה, לא רוצה להגיד דיכאות או עצבות, אבל באיזשהו סוג של קושי. אולי שם דווקא הפוך, שם וידוי מעשרות. בקיצור, אין כאן טבלה. זה דבר מאוד עקרוני. אתמול היינו בשיעור במקום אחר, אמר לי ראש כולל אחד, יהודי יקר, שהרב זלמן מלמד מבית אל, אמר לו לפני שנים, לא זכרתי את זה, שהרי ידוע שחתן מגיע לבית הכנסת, אז לא אומרים וידוי בתפילה. עכשיו, זה מאוד מעניין לראות, כשיש סיבה לא להגיד וידוי בבית הכנסת, קוראים את החנון, איך כולם מחייכים? קיצרנו 5 דקות בתפילה. בפרט אם זה בשני וחמישי, זה בכלל. אז תראו אחר כך אורח חיים סימן קופלה מדלף, גם התס וגם משנה ברורה. אומרים, עכשיו אם חתן כל 7, נהגו שכל 7 ימים שהוא בא, לא רק ביום חופתו. אז אומר שהמשנה ברורה בשם התז, אני לא זוכר בדיוק את הנוסח, אבל שעדיף שחתן לא יבוא לבית הכנסת כדי לא למנוע מהציבור להגיד וידוי. אז מה יתפלל ביחיד? לפי המשנה הברורה הזה, כן? כן? באים אליו הביתה, אתה אומר. אפשר לעשות כביש עוקף. מניעת החנון. אבל לא, וזה משנה ברורה מדהים. כלומר, הוידוי היומיומי הוא הכרחי. תראו ברב באורות הקודש על חשבון נפש לפני השנה, אורות הקודש ג' על קריאת שמע, על המיטה, מי שנוהג עם כל הוידוי וכו'. הוידוי הזה, אדם צריך לעשות וידוי, צריך לנקות את עצמו כל יום. מכל השאריות, מכל הפסולת. או כמו שרב כותב באורות התשובה, כל ערב שבת צריך לעשות וידוי. על כל השבוע. או כל תקופה. וכו'. אז אומר המשנה ברורה, עדיף שחתן לא יבוא לבית הכנסת כדי לא למנוע מבני אדם להתוודות, כי האגו האנושי יותר מדי חזק, ולכן צריך שכל יום אנחנו נגיד אשמנו, בגדנו, חטאנו. שהחתן לא יפתור אותנו מזה. אז סיפר לי שהרב רענן זצ"ל, שהרב זלמן מלמד דיבר איתו, אז הרב רענן אמר לו, זה בחוץ לארץ. בארץ ישראל אפשר קצת להתפטר מהוידועים. כלומר, בקיצור, ארץ ישראל תשובה מאהבה. חוץ לארץ תשובה מהירה. ארץ ישראל כמה אני, חוץ לארץ כמה אני לא בסדר, ארץ ישראל אני בסדר. טוב, עוד פעם, הכל יחסי. אז מה שחתנים יבואו לבית כנסת בארץ ישראל, זה בסדר. לא, זה חשבון, זה חשבון. אז זה תלוי באדם, זה תלוי במצב, זה תלוי בתקופה. אבל העיקרון, אם נחזור רגע לעיקרון, העיקרון אני חושב הוא אמיתי מאוד. שמצד אחד יש לנו וידוי אבונות, ומצד שני, וידוי מעשרות. ואני חושב שנאף על פי שברור כשמש, שמרכז הכובד המוחלט, לא רוצה להגיד הטוטלי, אבל המוחלט, ביום הכיפורים, זה וידוי אבונות, זה נכון, ומהמקום הזה אנחנו צריכים להיכנס לבית הכנסת, בחינת שופר כפוף, נראה עוד מעט, להכפיף את עצמנו. אין ספק שמצד שני, לא יכול להיות שאדם יגיע ליום הכיפורים, ולתפילות יום הכיפורים, ובעיקר לוידויים של יום הכיפורים, והוא יהיה מתוסכל באופן כזה, שזה יגרום לו לשיתוק, לא רוצה להגיד, טוטלי, ביחס לעצמו. לכן כל אחד מאיתנו, ביום הזה שנשאר לנו, ממש עוד יום, כדאי שקצת יחשב בתוכו את החשבון הזה, איך הוא נכנס ליום הכיפורים. מצד אחד, וידוי אבונות זה ודאי המרכזי, כמה אנחנו לא בסדר, לכל התפרטות הלא בסדר הזה, כל פרטי הפרטים של הוידועים. ומצד שני, שזה לא יגיע למצב שזה גורם לנו להשתתק במובן השלילי של המילה. אלא הוידוי הזה הוא מאתגר אותנו לקום קדימה, להתפתח. זאת הערה מאוד חשובה, הערה הזאת. מישהו רוצה לומר משהו? תדע לומר, כן.
אבל זה לא עדיין להתמודד עם הרגשה שהרב אמר שבאמת אתה מרגיש חוסר הזדהות עם הבידוי, כי יש הרבה דברים שאדם יכול להסכים איתם בבידוי, ויש גם דברים שאדם אומר בוא עם כל ה...
לכן הרמב"ם ענה לאותו גדול שאפילו אם אין לך פשעים, יש צד של פשיעה בכל שוגג אפילו.
טוב, ענה לו מה שענה לו, נעזוב עכשיו, אבל בגדול אני חושב שכמו... כמו שהרב כותב באורות התורה, אנחנו מזכירים את זה מדי פעם. האיש הישראלי, פרק י' ב', כמדומני פסקה א', האיש הישראלי, או י' א' פסקה ב', האיש הישראלי מחויב להאמין שנשמה אלוהית שרויה בקרבו. מהמקום הזה להגיע לתפילות יום הכיפור. אבל המעמד התמידי, אומר הרב, צריך להיות הביטחון הנפשי. תכף נגיע לסוף הדברים, אז זה יותר יתארגן בצורה יותר הרמונית, נקרא לזה. אבל אני מסכים, ולכן אנחנו מדברים על זה, שהוידוי על פי התורה הוא וידוי כפול. ואף על פי, וידוי אבונות ווידוי מעשרות. ואף על פי שמרכז הכובד כמובן ביום הכיפורים זה וידוי אבונות, אבל צריך אולי קצת להכניס את וידוי מעשרות. בסדר? בואו רגע נעלה קומה לרמת הכלל. בסדר? היום, מה זה היום? מאז מלחמת יום הכיפורים, אבל השנה אני לא יודע, הרבה אנשים אמרו לי שמרגישים שהשנה... נכנסים לסוגיה הזאת של כל מה שקרה במלחמת יום הכיפורים, או יותר נכון לפני המלחמה. והבוקר חשפו הקלטות ודברים, משהו מבהיל לחלוטין. קראתי הבוקר, הייתי בצהריים, הייתי באיזשהו מקום, ראיתי איזה כותרת באיזה עיתון, אולי לא דייקתי, נבלתי, הלכתי מהר, שמשה דיין אמר, כידוע שאנחנו ערב חורבן בית שלישי, והוא אמר לגולדה, אני חושב שאין ברירה, צריך להשתמש בנשק לא קונבנציונלי. זה חבר'ה, אנחנו לא פריירים, כבר לפני 40 שנה היה לנו נשק כזה. תשמחו על עם ישראל, אנחנו בסדר.
הכינו אותו בצד.
זאת אומרת, אז מלחמת יום הכיפורים הזאת, כן, אני חושב, בפרט השנה הזאת, אולי אחרי 40 שנה, בין 40 לבינה, מתחילים דברים לצאת, ואתה רואה את עומק הפשלה, זה מילה קטנה, את עומק הכישלון של ההכנה לקראת מלחמת יום הכיפורים. אני הייתי אז בן 5, אני זוכר את הצפירה כמו אתמול, כמו אתמול, כמו עכשיו. זוכר? 2:00 PM, פאק. הייתי ילד בן 5, אני חושב הייתי במיטה של אבא שלי, הוא קרא לי ספר, אז היו את הספרונים הקטנים האלה. הריבועים הקטנים האלה, יוסי והקטר משהו, היה ספר כזה? וואי, ופתאום הזקה. וואי, אני עכשיו מצטמרע. ואני מסתכל מהחלון ואני רואה את כולם רצי. זה, זה. והמקלטים לא מוכנים, ומדינת ישראל לא מוכנה, והממשלה לא מוכנה, והצבא לא מוכן. ואין מודיעין בכלל. וכל מה שקרה, בהתחלה לפחות. כמה הרוגים היו? 2,700 הרוגים. כמה פצועים? לא יאומן. ניסי ניסים יצאנו מהמלחמה הזאת. כל האופוריה אחרי מלחמת ששת הימים התמוצצה אחרי מלחמת יום הכיפור. יש מי שאמר, שמעתי השבוע, איזה אדם חכם אמר, שאחרי מלחמת ששת הימים היינו בטוחים שאנחנו בגג העולם. והוא דיבר עלי שהתחילו להיפתח פאבים ובילויים וכל הסגנון הזה של התרבות, ופתאום, כאילו אנחנו כאן על גג העולם, ופתאום הגיע מלחמת יום הכיפור. קצת, חבר'ה, נא לא לשכוח מהעיקר מטפל, הקדוש ברוך הוא בשמיים, לעשות קצת סדר מחדש. אז למה אני מזכיר את זה? שיכול מאוד להיות, למשל, שכמו שזה נכון ביחס לפרט, זה גם נכון ביחס לכלל. יש תקופות שעם ישראל, הוא מרגיש ביטחון, חזק, יציב. אז פה אולי צריך להדגיש וידוי הבנות של כלל ישראל. יש תקופות שלפעמים אנחנו מרגישים שהרצפה רועדת מתחת לרגליים. מי יודע מה יהיה שנה במזרח התיכון? מי יודע מה יהיה שנה בעולם? מי יודע? כשיש כאלה רשעי עולם מטר מכאן. מי יודע? אז אולי כאן דווקא צריך וידוי מעשרות ברמה הציבורית, הלאומית. לחזק את הביטחון, לחזק את האמונה. זה חשבון, זה חשבון שאי אפשר לדלג עליו. אני אומר פעם, אנחנו לא באנו כאן להפקיע עכשיו את מרכז הכובד של וידוי הבנות של יום הכיפורים, ממש לא. רק באנו להגיד שבתוך המרכזיות הזאת של וידוי הבנות, נא לא לשכוח, יש גם וידוי מעשרות. גם ברמת הפרט, גם ברמת הכלל. ולכן אנחנו לא נבוא ליום הכיפורים במובן שאנחנו מחוקים לחלוטין, כי אולי אנחנו לא נוכל לעמוד בזה, ואולי אם אנחנו יכולים לעמוד בזה, זה יכול למוטט אותנו. אז אני לא רוצה להגיד את זה עוד פעם ברמה של טבלאות וסטטיסטיקות. לא רוצה להגיד 99.9 וידוי הבנות, 0.1 וידוי מעשרות. מה, מי אני, מה אני, תבלעות. אבל העיקרון, העיקרון הוא נכון. ולכן בואו נחזור רגע אלינו. אומר הרב, על כן הוקבעה מצוות וידוי מעשרות. אם מצוות הפרשת המתנות המחויבות נשאלת אם כן השאלה, אז למה דווקא וידוי מעשרות? למה לא נעשה וידוי חיובי על כל מצווה שאנחנו מקיימים? או על מצווה מסוימת? למשל, נעשה וידוי שמיטה. יודע מה? פעם, אתה כל בחור רוצה פעמיים בשבע שנים, בוא נלך עוד יותר לחומרה. פעם בשבע שנים. בסדר, אפילו לא דאורייתא דרבנן עדיין. אז נלך לחומרה. פעם בשבע, נעשה וידוי שמיטה, ריבונו של עולם, שאמרנו שמיטתך. למה דווקא מעשרות? אומר הרב, נגיד זה בקיצור, כי זה לא המרכז כרגע, וידוי מעשרות הוא כולל בתוכו את כל התורה כולה שאנחנו מקיימים. שישה חלקים, שישה ממדים לקיום מצוותיה של תורה. שישה. ובוידוי מעשרות נמצאים, או בתרומות ומעשרות, בקיום המעשרות, נמצאים ששת התחומים שבהם אנחנו מחויבים. זאת אומרת, אנחנו בעצם אומרים, ריבונו של עולם, אנחנו בסדר בהכל. במה אנחנו מחויבים? לא נפתח את זה עכשיו, למרות שזה גם לא מסובך מדי, אבל נראה את הכיוון. על כן הוקבעה מצוות וידוי, מצוות הפרשת המתנות המחויבות, שהם כוללים בקרבם את כלל כל חיובי התורה והשכל, שהם בכלל שש מערכות. דהיינו, א', הלווין, קודם כל אנחנו מצווים לא לעבור עליו, ב' והעשין, מצווים לקיים מצוות עשה, ג' מצוות הציבור, יש מצוות ציבוריות של עם, של חברה, של מדינה, ד' מצוות היחיד, כל אחד מאיתנו, ה' בן אדם למקום, ו' הוא בן אדם לחברו. עכשיו, איך כל ששת העקרונות האלה גנוזים במצוות המעשרות? וכולם ימצאו מקום במתנות המחויבות. א', הזהירות מאכילת תבלים הוא מתייחס אל הלווין. קודם כל זה שאנחנו לא אוכלים תבלים, לא אוכלים תבל. אנחנו לא אוכלים לפני שהפרשנו. זה בית אב לכל חיובי הלב שלנו, שאנחנו עומדים בלא לעבור עליו. הנה, אנחנו לא אוכלים תבל. בית עשה, בית, עצם מצוות ההפרשה וקדושת התרומות בקריאת שם, מעשר ראשון, מעשר שני, תרומה גדולה וכו', ונתינה למי ששייכים להם מצד המצווה, היא בכלל עשין. כשאנחנו מקיימים את המצווה, את מצוות המעשר ונותנים אותם למי שאנחנו צריכים לתת, לא רק המעשר, לכל מצוות תבואת הארץ, זר הארץ, אז אנחנו בעצם מקיימים עשה. אז זה בית אב לכל מצוות העשה. ג' מצד החובה היחידית המוטלת על כל יחיד היא חובת היחיד. כל אחד מאיתנו מצווה להפריש תרומות ומעשרות וכו', כל המעשרות. אז זה חובת היחיד. ד' חובת הציבור. ומצד התכלית העולה לקיום הכהנים, תורתם ועבודתם בעם ומצוות הציבור. זאת אומרת, הכהנים זה לא אנשים פרטיים, הכהנים זה נציגי ציבור שלנו. שבט לוי. אז אם כן, אנחנו בעצם, כשאנחנו נותנים להם את כל המתנות, אנחנו מקיימים מצווה ציבורית. אם כן, אז המצווה הזאת, א', המצוות האלה, וידוי המעשרות הזה, מצוות המעשרות, מצוות התרומות האלה, א', זה בית אב לכל עליו, בית אב לכל העשה, בית אב ליחיד, בית אב לציבור. בית אב לבין אדם למקום, לבין אדם לחברו. מצד זכות הכהנים ויתר זוכי המתנות במתנותיהם, עניים וכו', היא משער מצוות שבין אדם לחברו, זה שאנחנו נותנים את חלק מהמתנות לעניים, למסכנים וכדומה, אז זה צד, זה בית אב למצוות שבין אדם לחברו, ומצד עצם הקדושה וההפקעה מאיסור תבל, היא בכלל מצוות שבין אדם למקום. טוב, יש לעיין בזה יותר. בכל אופן, אם כן, למה דווקא וידוי מעשרות? כי פה נמצאים ששת הרבדים שבהם אנחנו מחויבים. אז שאנחנו בעצם מתוודים וידוי חיובי שקיימנו מצוות המעשרות, אנחנו בעצם אומרים, חיבנו של עולם, אנחנו מקיימים את כל תורתך. הכל. את הלב ואת העשה. את היחיד ואת הציבור, בין אדם למקום, בין אדם לחברו. הכל. אנחנו בסדר, ריבונו של עולם. השקיף המימון קודשך מן השמיים, וברך את עמך את ישראל. בואו נתקדם. אם כן, תיקון המעשרות כהלכתם, הם כוללים את יסודי חובות האדם כולם. וללמד על הכלל יצאה תורה במצוות וידוי, הנה המשפט שאנחנו מחפשים פה, שלא יפליג האדם עצמו לדון תמיד את נפשו לקו חובה, ולמצוא עצמו חייב ובלתי ממלא חובתו גם במקום שהוא ממלא אותה. כי אם ידון על עצמו גם כן בקו האמת, בעין פקוחה, לדעת את מעשהו, למצוא קורת רוח ושמחת לב במעשה הטוב, ורק אדם שיודע למצוא קורת רוח במעשה הטוב, הוא יודע גם לשים את האצבע על כל הכישלונות והחלקים הפחות טובים, אפילו בתוך המעשים הטובים שלו. ואז התבררו לו דרכיו לדעת גם כן את חלקי הרע שבהם, למען יסור מהם ביותר אומץ, ביותו מעריך את שמחת לבבו. אדם יודע להתמודד עם הרע ולטפל ברע, כשהוא בעל כוחות ובעל אומץ, ואדם בעל כוחות ובעל אומץ, זה אדם שיודע גם את הטוב שבתוכו. ואדם שכל הזמן אומרים לו, אתה לא בסדר, אתה לא בסדר, אתה לא בסדר, אתה לא בסדר, נכון? אנחנו כהורים הרבה פעמים מאוד מתמקצעים בזה, נכון? לפעמים גם אנשים שעוסקים בחינוך ושלום, בגילאים כאלה ואחרים. כל הזמן, אתה לא בסדר, אתה לא בסדר, אתה לא בסדר, אתה לא בסדר. נו, איך אתה רוצה שילד יגדל ככה? ילד כל הזמן יגדל עם ביטחון עצמי, מתחת לאדמה. נו, מה אתה מצפה ממנו? ומצד שני, גם זה לא נכון להגיד כל הזמן לילד כמה הוא מוצלח, אתה מוצלח, אתה מוצלח, הוא בסוף יחשוב שבאמת הוא מוצלח. זה יכול להיות מסוכן, גאווה, חוסר לקיחת אחריות, עמידה במקום וכו'. לכן צריך למצוא את היחס. מצד אחד ילד מוצלח שלי, מצד שני, עברת קווים חביבי, תחזור לסדר. לכן הנקודה הזאת היא נקודה מאוד מאוד חשובה. אז דווקא האדם ש... בוא נאמר את זה רגע אחר, בוא ניתן את הדוגמה הכי פשוטה, בסדר? אדם בא לעבודה. אם הבוס במחאות, קדוש ברוך הוא הבוס, אבל אם הבוס כל הזמן אומר לו למה הוא לא בסדר, הוא מאחר, הוא לא מתפקד, הוא לא עומד בהספקים, איך אפשר ככה להגיע לעבודה? האדם הזה יום אחד פשוט יתמוטט. או שהוא יעזוב את העבודה, רגע לפני שהוא יתמוטט. אז מה הדרך הנכונה? לחזק, לפרגן, חיזוק חיובי, קוראים זה בחינוך. ומצד שני, כשיש דברים שצריכים שיוף, אז בוא נשאף אותם. בוא נשפר אותם, בוא נדייק אותם, זה בסדר גמור. לדייק את הדברים. נכון. אני חושב שזה לא רק הנימה, אלא כמו שהתורה אמרה, כמו שהנביא אמר, את אשר יאהב השם יוכיח. אין אהבה בלי תוכחה, ואין תוכחה בלי אהבה. אין דבר כזה. אם אתה אוהב מישהו באמת, ואתה רואה אצלו פער בין הפוטנציאל שלו לבין המציאות שהוא הוציא מהכוח לפועל, אתה תוכיח אותו. עכשיו, אני לא מדבר בכלל עכשיו בגדר של הלכות הוכחה, האם יש היום מי שיודע להוכיח וכו'. נעזוב, אני מדבר כרגע על העיקרון הרוחני. כשאתה אוהב מישהו, אהבה היא תוצאה של הערכה. כשאתה מעריך מישהו, אתה יודע מה הוא יכול להיות. אתה אוהב את מה שהוא יכול להיות. אתה רואה כמה ממה שהוא יכול להיות הוא לא מוציא מהכוח לפועל, אתה תוכיח אותו. יכול להיות שאחד ברחוב אני לא אוכיח, אבל קרוב משפחה שלי אני ודאי אוכיח. כי אכפת לי ממנו, כי אני אוהב אותו. כי הוא קרוב אליי, אני קרוב אליו. אבל מצד שני, כמו שהתוכחה היא חייבת לנבוע מאהבה, כך אהבה חייבת להוליד תוכחה. בוא נגיד זה הפוך. כמו שאהבה מולידה תוכחה, כך התוכחה היא חייבת להיות נובעת מאהבה. אוי ואבוי, אם אני מוכיח ואין כאן אהבה ברקע. אז זה לא רק הנימה. זה באמת היחס הפנימי שלי. מה היחס הפנימי שלנו אל עצמנו כשאנחנו ניגשים ליום הכיפורים? מה היחס הפנימי שלנו לעם ישראל כשאנחנו ניגשים ביום הכיפורים לתפילותינו? היחס הפנימי הוא ועמך כולם צדיקים. זה היחס הפנימי. היחס הפנימי זה לראות בעין טובה, זה לראות את הטוב. זהו. אחרי שאנחנו יוצאים מנקודת המוצא הזאת של לראות את החיובי, גם הסגולי וגם המעשי שיצא לפועל מהסגולי הזה, עכשיו יש כמה דברים שצריכים פה טיפול. בסדר. אז זה לא רק הנימה. הנימה היא חשובה, הסגנון הוא חשוב, אבל זה לא רק הסגנון. זה העמדה הפנימית. מאיזה נקודת מוצא אני יוצא. עכשיו אני אומר עוד פעם, קל להגיד את זה בשיעור. קשה לחיות את זה בחיים. לשבת פה על כיסא ולהגיד דברים נפלאים, כולם יודעים. לחיות את זה, זה קשה. זאת העבודה שלנו. לכן עוד פעם המשפט הזה. וללמד על הכלל יצא תורה במצוות וידוי, שלא יפליג האדם עצמו לדון תמיד את נפשו לכף חובה וימצוא עצמו חייב ובלתי ממלא חובתו גם במקום שהוא ממלא אותה, לפחות כפי יכולתו. כי אם ידון על עצמו גם כן בקו האמת, בעין פקוחה לדעת את מעשהו, למצוא קורת רוח ושמחת לב במעשה הטוב, ואז יתבררו לו דרכיו לדעת גם כן את חלקי הרע שבהם, כי יש לו ביטחון עצמי, יש לו שמחה בעצמו, יש לו אמון בעצמו, והמקום הזה הוא יכול לטפל ברע. למען יסור מהם ביותר אומץ, כי אם לא יהיה לו את הטוב החיובי הבסיסי, לא יהיה לו אומץ לטפל בכל הרע, לא יהיה לו חוזק פנימי, חוזק נפשי, חוזק מנטלי וכו', חוזק רוחני כמובן. ולכן ביותו מעריך את שמחת לבבו בגלל הטוב, ביותו מעריך את שמחת לבבו בגלל הטוב פסיק, וצערו ועצבונו ונפילת רוחו בגלל הרע. החילוק הזה הוא קריטי. אומר הרב, אבל כן דרוש לנו וידוי המצוות, במקביל לוידוי עוונות, וידוי מעשרות, לפרקים, לחזק לבבנו אל דרך השם, כמו שדרוש לנו וידוי הפשעים, למען סור מוקשי רע. אז יש וידוי מצוות ויש וידוי פשעים, יש וידוי מעשרות ויש וידוי עוונות, וידוי כפול. וכל זה, ונכון מאוד גם כן להטביע בטבע האדם, מידת היושר והצניעות, ולכן פעמיים בשבע שנים ולא יותר. טוב, כמובן, כמו שאמרנו, אולי בארץ ישראל צריך יותר, אולי זה תלוי גם במצבים, אבל בגדול, החכמים רצו להראות לנו, התורה עשתה להראות לנו, שהוידוי החיובי הוא חשוב מאוד, אבל צריך מאוד מאוד להיזהר שלא יתגאה לבבנו וניכנס כאן לחוסר לקיחת אחריות. לכן ונכון מאוד גם כן להטביע בטבע האדם מידת היושר והצניעות, שגם במקום שעל פי התורה הוא מצווה לספר בשבח מעשיו שעשם כתיקונה, מכל מקום יהיה נוטה בטבעו הישר אל הענבה והצניע לכת. והסימן לזה שאתה מעכב את הוידוי החיובי על עצמך כמה שניתן. אז התורה אמרה בסוף השנה השלישית. סוף השנה השלישית, זה יכול להיות גם בתחילת השנה הרביעית, אז למה בפסח של השנה הרביעית? אלא אז קלטה התבואה, אז למה ביום טוב האחרון? כי צריך להרחיק קצת את אני מוצלח. ולמה במנחה? כי צריך להרחיק גם ביום טוב האחרון. אז צריך להיזהר מהאגו הזה שיתפוס לי יותר מדי מקום. לכן, עד שיהיה הדבר עליו כמסע, פסח, יום טוב שני, מנחה, ויאחר כפי היכולת, עד שיבוא למלות החובה הזאת של וידוי מצוות, וידוי חיובי, רק במועד היותר מאוחר שאי אפשר לאחרו עוד. ומאחר שהמצווה הזאת היא ביום טוב של פסח כקבלת חז"ל, יאחרה עד הזמן היותר מאוחר שהוא מחויב לקיים מצוות קונו מעין דיחוי, יום טוב האחרון ובמנחה. נפלא, לא? דברים פשוטים. מאוד חשובים. כן. תראה, יש בגמרא במסכת ברכות, נקרא לזה ככה, כל מיני תפילות, לפי האמוראים, שבהם היינו אמורים לסיים את תפילת 18. הוידוי כמדומני של, לא זוכר, או רבא או רב אמנון הסבא, אולי אני טועה. הוידוי שאנחנו היינו אמורים להגיד אותו כל יום אחרי תפילת 18 לשיטתו, של אותו חכם, הוא הוידוי שאנחנו אומרים בסוף 18 של יום הכיפורים. אנחנו אומרים כל יום, אלוהי, נצור ראשון אמירה. מה לפי הדעה שאנחנו רוצים להגיד עכשיו, אנחנו רוצים להגיד כל יום? אלוהי, עד שלא נוצרתי, איני כדאי. ועכשיו שנוצרתי, כאילו לא נוצרתי. עפר אני בחיי, קל וחום במיטתי. הרי אני עומד לפניך, ככלים על לבושה וכלימה. הוידוי הזה היינו אומרים להגיד אותו כל יום לפי הדעה הזו בגמרה. הוא נבחר על פי חכמים, להיאמר, רק בסוף תפילת 18 של יום הכיפור. עכשיו, מה בעצם המשמעות של החלק הראשון לפחות של הוידוי הזה? אלוהי, עד שלא נוצרתי, איני כדאי. עד שלא יצרת אותי, העולם לא היה כדאי לי. העולם לא היה צריך אותי. העולם היה יכול להסתדר בלעדיי. בקיצור, הקדוש ברוך הוא, אין בי צורך לעולם. אני לא יכול לעשות את העולם יותר טוב מאשר הוא קיים ולהביא אותו לגאולתו. אלוהי, נקודותיים. עד שלא נוצרתי, איני כדאי. רגע. ועכשיו שנוצרתי, מה המשך? זה סימן שאני כדאי? וואו, וידוי חיובי. ועכשיו נוצרתי. רגע, הקדוש ברוך הוא, שתלת אותי בדור הזה 50 שנה, 70 שנה, 20 שנה, 120 שנה. מה זה אומר? שהעולם בלעדיי והעולם איתי זה לא אותו עולם? זאת אומרת שאני אדם חשוב? זאת אומרת שאני יכול לקדם את העולם? זאת אומרת שאם חד ושלום אני לא אקח אחריות, אז אני מעכב גאולה. מעכב תיקון עולם. וואו, אני רציני. אז ועכשיו שנוצרתי, הייתי שם פה פסיק ביום הכיפורים, עכשיו וידוי אבונות. כאילו לא נוצרתי, חד ושלום. הבחירה החופשית המקולקלת שלי גורמת לכך שסוף סוף הקדוש ברוך הוא צריך אותי ונוצרתי, אבל אני מתנהג כאילו לא נוצרתי. אז אולי בוא נקבל על עצמנו ביום הכיפורים הזה, לשים שם איזה פסיק. אלוהי, עד שלא נוצרתי, איני כדאי. טוב, זה מקובל על כולנו, זה בסדר. ועכשיו שנוצרתי, וואו, יש, נוצרתי. אני חשוב. עכשיו נורא. כאילו לא נוצרתי. וואי, 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 נורא. אני לגמרי מאמין במה שאני עכשיו אומר. למרות שאני לא זוכר אם בסידורים כתוב לשים שם פסיק. אבל אולי כדאי. בסדר. טוב, זה רק דוגמה. רק דוגמה. הלאה, בואו נסיים את כן, אין לנו כל כך הרבה זמן, אז בבקשה. כן.
מה שאני רוצה להגיד זה לא לבוא לתפילת יום הכיפורים כמו המיץ של הזבל בתחתית השקית.
זה מה שאני רוצה להגיד. כי אם אדם יבוא לשם כמו המיץ של הזבל בתחתית השקית, יכול להיות שאפילו מיץ של הזבל הוא לא יישאר. כלום, אפס אפסים מאופס בריבוע. איך כן לבוא? הקדוש ברוך הוא, בראת אותי? על מה אנחנו מתפללים? כותבנו לחיים, זוכרנו לחיים, כותבנו לחיים, חותמנו לחיים. על איזה חיים מדובר? יש הרבה שיטות בין הראשונים. השיטה, לעניות דעתי, הפשוטה ביותר היא דעת הריטב"א ועוד, שמדובר על החיים בעולם הזה. זאת אומרת, אנחנו מתפללים בעזרת השם שנחיה עוד שנה עד יום הכיפורים הבא. זאת התפילה. עכשיו יש לי שאלה, בשמה אתה ואני צריכים לחיות עוד שנה? בשמה עם ישראל צריך לחיות, בשמה ההיסטוריה בכלל צריכה להיות עוד שנה? בשביל מה? לאכול סטייקים? אנחנו לא נגד, אבל נראה לי שלא בשביל זה אנחנו אמורים לחיות עוד שנה. אז על מה אנחנו מתפללים? כותבנו לחיים. ריבונו של עולם, תן לנו את היכולת להיות פה בעולם הזה עוד שנה. תן לנו את תנאי הסביבה האפשריים. קרי, בריאות, פרנסה וכו' וכו'. לא רק ברמה הגופנית, גם ברמה הנפשית, השכלית וכו'. הפרטית, הציבורית. כדי שנוכל להיות שותפים ולהצדיק את הסיבה שבגללה יצרת אותנו. לקדם תהליך גאולה, לקדם תיקון עולם. על מה אנחנו מתפללים? אז תגידו, אדם ניגש לתפילות בראש שנה, ביום הכיפורים, הוא מתפלל לחיות, אז הוא חשוב או לא? אלון, הוא חשוב או לא? הוא רוצה לחיות! למה הוא רוצה לחיות? מקום אגואיסטי? לחיות? לא. הוא רוצה לחיות כי הוא חושב שהוא חשוב. כי הקדוש ברוך הוא חושב שהוא חשוב. כי הקדוש ברוך הוא ברא אותך. כאילו. 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 כף הדמיון, כאילו. שבבחירתנו החופשית, אנחנו לצערנו הרב, מתנהגים הרבה פעמים כאילו לא נוצרנו. כביכול אנחנו לא מקדמים את העולם למקום שבגללו נוצרנו. לפעמים אפילו אנחנו חד ושלום מרחיקים את המטרה שבשבילה נוצרנו. תראה, אתה תראה, בתפילה שאתה תהיה ביום הכיפורים, אתה תראה שכולנו נהיה בעזרת השם אמיץ שבסקית של הזבל. הלוואי שנזכה להגיע למדרגה הזו ביום הכיפורים, להרגיש ככה. אבל מצד שאנחנו נרגיש ככה מתוך הרגשת חשיבות, אנחנו נרגיש ככה מתוך הגשת חשיבות. אני מציע כדי לפתור את זה, בואו נסיים את המקור האחרון, כי זה יעשה סדר. בואו נעשה סדר. ארבע. אחת הסוגיות, פעם למדנו את זה כאן, לפני כמה שנים, אחת הסוגיות המופלאות בגמרא מסכת שבת היא סוגיית האותיות, אותיות הקודש. אותיות הקודש בעצם גונזות בתוכם את הערכים האלוהיים שמכוחם ולמען הגשמתם בעולם הזה נברא עולם. לכן המילה אות מלשון אתה, מלשון בא. העולם הזה בא מכוח האותיות, חז"ל אמרו העולם הזה נברא באותיות. אז יש לנו 22 אותיות, יש אותיות רגילות ויש אותיות כפולות, נכון? אחת האותיות הכפולות היא נון. נון פשוטה, נון כפופה, נון רגילה, נון סופית, נכון? הנון הרגילה, אם אני אצא רגע כאן ביד באוויר, הנון הרגילה היא כפופה, נכון? והנון הסופית היא זקופה, עומדת זקוף, היא ארוכה, נכון? יש לה גב זקוף, נון, בסדר? והנון הכפופה היא כפופה. אומרת הגמרא, למה, מה זה בכלל האות נון? למה האות נון רומזת? וב' למה אנחנו צריכים שני נונים? יש אותיות שאין לנו שניים, למד אין לנו שניים. נכון או לא? יש אותיות שאין שניים. למה נון כן, למה כף כן, למה מם כן, וכו'. כל אות שיש בה שני צדדים, שני ערכים שכנראה צריכים להשלים אחד את השני, שם נמצא שתי אותיות, אות רגילה ואות סופית. בסדר, לענייננו עכשיו אנחנו בנון. אומרת הגמרא, נון כפופה, זאת הנון הרגילה. נון פשוטה, זאת הנון הסופית. אני מזכיר לכולנו מחלוקת שופר של ראש השנה, יום הכיפורים וכו', כפוף או פשוט, קשור מאוד לפה. להלכה נפסק שופר של ראש השנה, כפוף. אנחנו עמיד של הזבל, כפוף. אז נון כפופה, נון פשוטה, נאמן כפוף, נאמן פשוט. הנון רומזת לערך הנאמנות, בעניין אמונה, אומן באומנות, להיות נאמן, לגלות אמת בכן יהי רצון. אז הנאמנות נרמזת באות נון, כלומר כדי להיות נאמן לאומן, באומנות, להיות איש אמונה, אנחנו צריכים כנראה להיות על המסלול של שני הנונים האלה ביחד. הנאמנות שלנו לבורא היא חייבת להופיע בשני מסלולים, ששניהם חייבים להתאחד. מצד אחד מסלול הכפוף, נון כפופה, מצד שני מסלול הפשוט, נאמן כפוף, נאמן פשוט. מה זה אומר? אומר הרב, הנאמנות לתעודת המציאות וההוויה, שבגללם יצר הקדוש ברוך הוא את כל מצוי. אם אנחנו רוצים להיות נאמנים למטרה שבשבילה הקדוש ברוך הוא ברא את העולם ולגלות בנאמנותנו את האומן באומנות, את המטרה הזאת, להביא את העולם לתיקונו, היא מתבלטת באדם בשתי דרכים שונות. יש שני מסלולים שבהם אנחנו צריכים ליצוד, ושני המסלולים האלה תכף נראה צריכים להתאחד. ואין ביניהם סתירה, אף על פי שכלפי חוץ נראה שכן. הדרך האחת היא ההדרכה המוסרית הראשונה, שהיא באה לברר לאדם את קוטנו ואפסיותו. שלא יתגדר במה שהוא חושב שיש בו מן המעלות והיתרונות. כי הלא כולן כעיננה. איזה מעלות ויתרונות יש לי? וידוי אבונות. מי אני בכלל? עצם הבריאה שלי בכלל לא ממני. מודה. על מה אני מודה? מודה על האמת. מודה על האמת שהכל ממך. אז העמידה הראשונה, הדרך המוסרית הראשונה, כדי שאדם יהיה נאמן בעולם הזה לבורא ולתיקון עולם, זה קודם כל שהוא ידע שיש בו צד של אפסיות. דבר ראשון. והנון הכפופה, אני כבר מתכן בעל פה, הנון הכפופה היא בעצם רומזת לכפיפות הזאת. לא להתמלא באגו ובגאווה, לא להחזיק מעצמי יותר מדי. אז הדרך האחת היא הדרכה המוסרית הראשונה שהיא באה לברר לאדם את קוטנו ואפסיותו. שלא יתגדר במה שהוא חושב שיש בו מן המידות, מן המעלות והיתרונות. בין באופן סגולי ובין באופן מעשי. כי הלא כולן כעין אינה. ולא מידו וטובו. לא מכוח היד של האדם, הטוב שלו. כי מידי אדון כל אשר לא לבדו הכוח הוא הכוח והגבורה, החוכמה והמדע, העוז והממשלה. נכון? העוז והממשלה למי ולמי, לחי ולמי וכו'. אם כן, צד אחד, צד מוסרי אחד, זה הצד שאדם ניגש אל העולם, אל המציאות, אל עצמו, מתוך מקום של כפיפות, של אפסיות, של קטנות. זאת המילה הראשונה שאנחנו רואים בבוקר, מודה מודה, מודה על האמת. שמה שאני יין. אבל אחרי שאמרתי מודה, או מודה, אני צריך להגיד את המילה אני. המילה אני, אני חשוב. המילה מודה זה עין. א' י' נון. אחרי עין, אני. עין, אני. אמנם אחרי אשר דעתו של האדם היא מתיישבת בהכרעת הענבה והכפיפות המוחלטה, שופר כפוף, נון כפופה, וידוי אבונות, אז באה הדרכה המוסרית השנייה היותר עליונה, המבארת לפניו של האדם את גודלו ותפארתו, את זיו נשמתו, באופן סגולי, וגם כמו שלמדנו מקודם, גם באופן מעשי, מה הוא הוציא בפועל מהממד הסגולי הזה. ואת הערך המרומם אשר נתן לו ריבון כל העולמים בתפיסת ההוויה והכרת ההוד האלוהי, אז הוא מתרומם ושיעור קומתו מתפשט, מתפשט מלשון פשוט, זקוף, עומד ב... הוא מתפשט הוא על כל מרחבי העולם. נאמן פשוט, נאמן זקוף, וידוי מעשרות, אני חשוב, עכשיו שנוצרתי. אז כדי להיות על הציר המוסרי הנכון בעולם הזה, אנחנו חייבים לאחוז בתוכנו את שני. מצד אחד הכפיפות, מצד שני הפשיטות. מצד אחד אני עמית של הזבל, מצד שני היה שם אוכל לפני עמית של הזבל. ואני הכנתי את האוכל הזה.
וואו.
לכן אומר הרב, ומתוך הכרה זו, הבאה מתוך תוצאותיה של ענוות הצדק, אם אדם יודע את גודלו, גם בסגולתו וגם במעשיו, מתוך זה שהוא יודע את קטנותו ואפסיותו, לכן השופר כפוף, אז הוא בא להיות נאמן לתעודת הווייתו במדרגה היותר עליונה. הכפיפות היא מתאחדת עם הפשיטות, ושני המצבים ביחד מאדרים את יסוד הקודש להוציא לאור עולם את התוכנית הגדולה של הנאמנות, עצות מרחוק אמונה אומן, נון כפופה נון פשוטה, נאמן כפוף נאמן פשוט. תוך כדי דיבור, נזכרתי בסיפור ובזה נסיים. כן, צריכים לסיים, לא? כן. מדי פעם אנחנו מספרים את הסיפור הזה כי הוא סיפור חשוב. לפני כמה שנים, אולי כ-10 שנים, הייתי באיזושהי הלוויה של אישה, נקרא לזה מהדור הקודם, אישה מבוגרת, לא מאוד, והיה בקושי מניין של אנשים, בבית הקברות. ואנחנו היינו קשורים באיזושהי צורה, הייתי בהלוויה. ואני שומע את ה... תסלחו לי שאני אומר את זה בצורה לא יפה, את הסבתות והדודות המרוקאיות מקוננות ועומדות סביב הקבר שם ואומרות את המשפטים, מעין המשפטים האלה בסגנון ובמנטליות. מה שווה האדם, בסוף כולם מתים. קיצור, לא שווה כלום. העולם הזה אפס אפסים בריבוע. וכנה לאדם. טוב, היות וכנראה אני הייתי היחידי שם עם זקן, אמרו, תגיד משהו. טוב, לא ידעתי מה להגיד. שמעתי אותם מדברות ככה, אמרתי, עכשיו אני יודע מה להגיד. מה אמרנו? וזה לעילוי נשמתה של האישה הצדקת ההיא. אמרנו את מה שאומר השם משמואל על המשנה במסכת אבות, שאנחנו אומרים אותה לצערנו הרב בהלוויות. הקביעה בן מעללל אומר, נסתכל בשלושה דברים, והיא אתה בא לידי עבירה. דע מאין באת, לאן אתה הולך, ולפני מי אתה עתיד ליתן דין וחשבון. דע מאין באת, מטיפה סרוחה, לאן אתה הולך, למקום אפר עם מוות עולה. ולפני מי אתה עתיד ליתן דין וחשבון, לפני מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא. שואל השם משמואל, הברקה, למה צריך להגיד פעמיים? מה זה דע מאין באת, לאן אתה הולך, ולפני מי אתה עתיד ליתן דין וחשבון. אחרי זה עוד פעם, דע מאין באת, מטיפה סרוחה, לאן אתה הולך, למקום אפר עם מוות עולה. תגיד, דם מאין באת, מטיפה סרוחה. מה זה הדם מאין באת הראשון הזה? מה זה, לאן אתה הולך הראשון? השאלה ברורה? למה צריך כפילות? אומר השם משמואל, פלאי, החלק הראשון הוא החלק, של הוא החלק החיובי של האדם שידע את מעלתו. דם מאין באת, מתחת כיסא הכבוד נשמתך חצובה. לאן אתה הולך? לחיי העולם הבא אתה הולך. וואו! איזה גדול אני, איזה אחריות. מה אתם בוכות פה מסביב הקבר אומרות 70 שנה לא שווים כלום? העולם הזה אפס אפסים. העולם הזה הוא חשוב, והאדם הוא חשוב בתוך העולם, והוא בא לתקן עולם. אז האישה הצדקת הזאת, אמרתי שם, נשמתה הייתה חצפה מתחת כיסא הכבוד, והיא הולכת בעזרת השם לחיי העולם הבא. אחר כך, עד לכאן הגודל, האידיאל, זה הפשוט, השופר הפשוט, זה וידוי מעשרות. להכיר את מעלתו וסגולתו של האדם, וגם בפועל מה הוא מצליח להוציא מזה. עכשיו, בעולם הזה, כשזה מתלבש בלבושים חומריים, זה מסובך. אדם אין באת, מי טיפה סרוך? לכן אומרים את זה גם בשקט. גודל הנשמה שחצובה מתחת כיסא הכבוד, מתלבשת בטיפה סרוכה. לאן אתה הולך? לחיי העולם הבא, אבל בדרך עוברים דרך בית הקברות. למקום המפר עם מוות עולה. ולפני מי אתה עתיד ליתן דין וחשבון? אני חושב שהמשנה הזאת, לפי הפירוש של השם משמואל, זה סוד החיים שלה. שמצד אחד, אנחנו צריכים להכיר את מעלתנו ואת ערכנו. אלוהי, עכשיו שנוצרתי, שנוצרנו, אנחנו כדאים. אתה צריך אותנו. ולכן בהקשר הזה, וידוי מעשרות, הוא מבטא את הצד החיובי העליון שבאדם, בין בסגולתו, בפוטנציאלו ובין באופן מעשי מה שהוא צריך להוציא מכוח לפועל. ומצד שני, אנחנו יודעים שאנחנו מקצרים בעבודה ויש לנו הרבה בעיות ותקלות כפרט וכאומה, ויש לנו הרבה מה לתקן. טוב, אני נזכה בעזרת השם לא רק להגיד את הוידוי, אלא להתכוון את הכפילות הזאת בוידוי ובתפילה ובכלל בעזרת השם בחיים.